רציתי לראות איתכם היום איזה כיוון שעולה בספר אורות התשובה לגבי תשובה. ננסה לראות את הדברים דרך איזה פסקה במהר"ל, ודרך זה נראה פה איזה פסקה שתיים ברב. אז המהר"ל כותב בשורה השלישית למעלה, ומה שאמר, כי כלי תשמישו של השם יתברך כלים שבורים, מפני כי אל השם יתברך היא הענווה. בסדר? אתם רואות? שורה שלישית למעלה, אולי רביעית. ומה שאמר, כי כלי תשמישו של השם יתברך כלים שבורים, מפני כי אל השם יתברך היא הענווה. אז דבר ראשון, המשפט הזה, כלי תשמישו של השם יתברך כלים שבורים. הקדוש ברוך הוא משתמש, החיילים של הקדוש ברוך הוא הם חיילים שבורים, כלים שבורים. זה דבר מאוד משונה. אתם מכירות את זה? שמעתם את זה? דיברו איתכם על זה. אני רוצה לקחת את זה נקודה אחרת, אבל נתחיל בזה. זה דבר פלא גדול. מה, אי אפשר להיות שלם ועובד השם? צריך להיות שבור? למה צריך להיות שבור? תהיה צדיק. מישהו צדיק ולא חוטא, זה לא טוב? מה חסר? למה כדי להיות עובד השם צריך להיות כלי שבור? כי כלי תשמישו של השם יתברך הם כלים שבורים. אתה לא שבור, אתה לא עובד השם. דבר מאוד משונה. מה, רק מי שחוטא אז הוא עובד השם? זה אי אפשר להבין את זה, נכון? אז אומר פה המהר"ל, למה זה ככה? מפני, ומכאן זה קצת דורש הרבה הסבר. כי אל השם יתברך היא הענווה, שהמידה הזאת הוא מידת הפשיטות, ולכך כליו של השם יתברך שבורים. כי השבור הוא הפשיטות, וכאשר אין לו שם כלי כלל, בשביל כך משתמש השם יתברך בכלים שבורים. אז המהר"ל, יש פה שלוש מושגים שצריך קצת לנסות להבין אותם. המהר"ל בשורה התחתונה אומר שכמה צריך להיות שבור, לא קצת, צריך להיות שבור ברמה שאין לך שם של כלי כלל. אתה יודע, יש שבור קצת, השפיץ פה שבור. יש שבור, זה איבד את השם כלי שהיה פה. שבור לגמרי, לחלוטין. אם לא שבור לחלוטין, אתה לא עובד השם. אז הדבר פלא. אז אומר המהר"ל שתי מושגים שמבחינת המהר"ל הוא הסביר פה את העניין. כי אל השם יתברך צריך ענווה, ענווה זה פשיטות, וכשהכלי שבור לגמרי, אז יש פה פשיטות. מה הכוונה? נכון, זה משפטים מאוד מאוד קשים של המהר"ל פה. אז אני רוצה קצת לנסות להתחיל מפה, ומשם לייצר פה איזה חיבור לתורה שהרב פה מלמד אותנו. כשאנחנו חושבים על תשובה, נראה לי המושג הפשוט פשוט של התשובה, מי שתלמד את הרמב״ם או שערי תשובה או כל הספרי מוסר, מה זה אומר תשובה? תשובה זה אומר שהמטרה ברורה, אני יודע בדיוק לאן אני רוצה להגיע, מה שחסר זה לממש. אני רוצה להיות צדיק באלף, בית, גימל, אני רוצה לחשוב טוב באלף, בית, גימל, מה חסר? חסר לבצע. למה חסר לבצע? כי אנחנו אנשים שלפעמים יש לנו מלחמות פנימיות, יש קנאה ותאווה וכבוד, אז זה מבלבל. ממילא צריך להיות גיבורים, ואם אני הגיבור, אז אני אממש את המטרה שהיא הייתה ברורה וידיים ברורה. המטרה ברורה לגמרי. ברגע שהמטרה ברורה, כל מה שחסר זה רק להשלים את המעשים. אני מבין מה צריך, אני מזדהה עם מה שצריך, ורק פרקטית חסר לי עכשיו קצת, צריך קצת לשים לב לזה ולשים לב לשם ולעורר את תשומת הלב לכל מיני דברים, ואז ממילא הכל יסתדר. זה חזרה בתשובה. ככה אפשר לתפוס אותה בדרך כלל. אז אם אני ממשיל את זה פה למערל, המערל לדבר כזה היה קורה כלי שלם. מה זאת אומרת כלי שלם? ברור לי מה המטרה, ברור לי מה אני צריך לעשות. כל מה שנשאר זה להכניס לכלי את הכלים, את המעשים הנכונים, את ההתנהלות הנכונה. צריך לתפוס את עצמי חזק, להיות גיבור, ולבצע את הכלי שכבר נמצא אצלי. ברור לי מה המטרה, הדרך, הכיוון, ברור לי גם מה אני צריך לעשות כדי לממש. זהו, החזר בוצע. זה חזרה בתשובה. אז כל השנה אנחנו לא, קצת יותר מקלים ראש בעניין, לא שמים לב, שוכחים. בא אלול, הכלי ריק. בוא נכניס אליו מעשים טובים, מידות טובות, דברים טובים. אומר המהר"ל בהקשר הזה, זה לא נקרא עובד השם לגמרי. זה לא עובד השם. זה נקרא כלי שלם. כלי שלם זה לא מצד החטאים. מצד מה המטרה, לאן אנחנו שואפים. ולכאורה מה שאמרנו עכשיו זה ודאי גם נכון. ודאי שאדם צריך לפשפש במעשיו ולנסות לתקן מה שהוא יכול ולשים לב ולראות איפה קשה לו ואיפה הוא זה. ודאי שזה גם נכון. אבל פה במערל הוא מדגיש, אם אתה רוצה להיות חייל של הקדוש ברוך הוא, זה לא הדרך. יש פה דרך אחרת, דרך שונה. דרך שיכול להיות שהיא כואבת, יכול להיות שהיא מורכבת מאוד, אבל אם אתה הולך בדרך הזאת, למרות שזה קשה, אתה עובד השם. למה? בוא נתחיל מהדברים הפשוטים. אדם שהמטרה ברורה לו, אומר פה המהר"ל, יש פה איזה בעיה. למה? איך יכול להיות שהמטרה ברורה לך? בעולם שלנו, בעולם החומרי, שאנחנו מתעסקים בו המון, הדרך היא מאוד מאוד פשוטה. מה המטרה? עכשיו בואו נראה איך מגיעים למטרה. אין דבר כזה מטרה שאתה לא מבין אותה. אי אפשר לבנות בית אם התוכנית לא מובנת. הבית ייפול. אי אפשר ליצור חשמל בחדר אם המעגלים החשמליים לא סגורים. זה לא יחזיק. כדי שזה יחזיק, אז אתה צריך להיות נעול על המטרה, וממילא לראות איך מממשים אותה. זה מאוד מאוד מסודר, יש לזה דרכים, שיטות, עבוד ככה, עבוד ככה. מאוד מאוד פשוט. ככה זה בעולם החומרי. אבל כשאתה עובד השם, אתה לא יכול להיות שעבודת השם זה משהו חומרי, ברור, מסודר, מתוקתק. למה לא? מה הבעיה? מה חסר? אתה עובד השם. הקדוש ברוך הוא, יש לו מטרות מאוד מאוד גדולות, מאוד עמוקות, מאוד מאוד טהורות, מאוד מוסריות. הן כל כך מוסריות שקשה בכלל לתפוס לא את הדרך, אלא מה המטרה בכלל. אדם רוצה להיות מוסרי. זה, בגדול אני יודע מה זה מוסרי, אבל אם אני אקשיב טוב טוב למושג מוסרי, אני אראה שיש שם דברים שאני מבין, אבל יש שם מקומות שאני כבר לא כל כך מבין. יש מקומות שזה כבר מתחיל להיות לי מאורפל, לא ברור. יש הרבה שאלות כאלה שאתה אומר, זה מוסרי לעשות ככה או לא? מה הבעיה? תבדוק. זה מוסרי, יודע, דוגמה, לא יודע. זה מוסרי לעשות משהו מסוים או לא? מה השאלה? השאלה, העולם המוסרי דק מדי בשביל שאני אצליח לתפוס אותו, תגיד, הבנתי, זה. רק, לפעמים רק אנשים גדולים, מתייעצים אנשים גדולים, שיגידו לך, זה ישר או לא ישר? זה צודק או לא צודק? זה מוסרי או לא מוסרי? מה הבעיה? אם המטרה ברורה, מה הבעיה? אלא, כשאני עובד השם באמת, אני מנסה לעבוד מטרות שחלק מהם אני תופס, אבל חלק מהם גדול עליי. גדול ממני, המטרה לא ברורה לי. איך לממש זה עוד סיפור, עוד יותר סובך. אבל לפני המימוש, מה הדגל שאליו אני חותר? לא תמיד אני יודע. לזה המהר"ל קורא פה כלי שבור. למה כלי שבור? כי להיות מוסרי זה לא מתחיל ממה עושים ומה לא עושים. זה מתחיל מזה עולם מאוד 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 טהור, מאוד אצילי, מאוד עדין, שבגלל שיש עדינות כזאת בעולם, ממילא אני רוצה ללכת בחיים באיזה דרך שהיא מוסרית, שהיא עדינה, שהיא אמיתית, שהיא צודקת. טוב, אבל מה זאת הדרך הזו? אפשר להגדיר אותה? לא תמיד. זה בעיה. בעולם החומרי זה מאוד בעיה. אתה לא יכול לעשות, אתה לא יכול ליצור בעולם דברים אם לא ברור לך בדיוק מה צריך, מה המטרה. בדיוק. אם זה בערך, אז החשמל לא יעבוד והבית לא יחזיק. אין משחקים. והתרופה לא תעבוד. העולם שלנו, בעולם הזה, הכל עובד מדויק, ברור, עם דרך, עם מטרות. אבל כשאתה עובד השם, זה לא עובד ככה. זה לא עובד רק ככה. זה ברור שהמטרה שאתה עובד השם היא יותר גדולה ממה שאתה מסוגל לתפוס. יותר גדולה ממה שאתה מסוגל לתפוס.
אז הרב, כלי שבור זה לא לדעת את המטרה של השם?
כלי שבור זה מעלה גדולה. ננסה להסביר את המושגים, אולי ממושג אחר. אני חושב שגם במדעי הטבע, הפרופסורים הגדולים הם כלי שבור. נכון, היה קורונה, זוכרות, נכון? אז בתקופת הקורונה, כל הפרופסורים הגדולים שברו את הראש, איך מנצחים את הקורונה, איך עוצרים אותה, איך מרפאים את מי שכבר חלה, איך מייצרים חיסונים, מה הבעיה? זה בעיה, יש דברים בעולם שאתה לא יכול לתפוס אותה, גדול עליך. לא, אתה לא מצליח, כמה שתנסה, לא ילך, למה? זה נשגב מבינתנו, מה נעשה? בסדר, בוא נפתח כלים לנצח את הסרטן, בוא ננסה לפתח כלים לנצח מחלות, לנצח כל מיני חורים שחורים. יש הרבה דברים גם בטבע שאתה מבין שאתה לא מבין. יש דברים כאלה בטבע. אבל בעבודת השם, אומר פה המהר"ל, אז מה זה כלי שבור? כלי שבור זה להבין שהנושא שאתה עומד מולו גדול עליך. יותר גדול ממך. הכלים שאיתם אתה סופג ומנסה להבין, שבורים, קטנים, לא מצליחים להכיל את הדבר הגדול שאתה עומד מולו. ואומר פה המהר"ל, מי שרוצה להיות עובד השם באמת, עובד השם באמת, זה רק אם הוא כלי שבור. למה? כי להיות עובד השם זה לעבוד לא את המטרות שאני מבין, אלא לעבוד את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה משהו מאוד מאוד טהור, מאוד מאוד צודק, מאוד מאוד קדוש. אם אתה מרגיש יותר מדי בבית והכל ברור ומצוין, וכל מה שנשאר זה רק לממש, אתה לא עובד השם. אתה עובד את המטרה שאתה החלטת שהיא המטרה, ואת זה אתה מנסה לממש. זה מצוין, כל הכבוד, אבל אתה לא עובד השם. אתה עובד את המטרות שאתה מבין. אז לכן אומר פה המהר"ל, מה זה פשיטות? פשיטות הכוונה, המושג פשוט בעברית, אפשר למצוא לזה הרבה מובנים. אפשר למצוא לזה הרבה מובנים. מה זה פשוט? מה זה פשוט? פשוט זה יכול להיות לא מסובך, זה יכול להיות מופשט, זה יכול להיות מופשט מהלבוש שלו. כל הדברים, לא ניכנס לזה עכשיו, יש לזה עוד כמה מובנים. פשוט הכוונה, כל אידיאל שהקדוש ברוך הוא רוצה, אז לפני שאנחנו קולטים אותו בעולם של אלוקים, מה זה צודק? זה משהו מאוד מאוד גדול, אמיתי, קדוש. ברגע שאני מנסה לתפוס את זה, אני כבר תופס את זה לפי עולם המושגים שלי. אז אני מקטין את זה, אני מסבך את זה. אני כבר לא תופס את זה פשוט. כי ברגע שאני תופס את זה לפי מה שאני מבין, אז אני כבר לא באותו עולם כמו שאלוקים מבין. כי השכל שלי והשכל של אלוקים זה לא באותה פלנטה בכלל. אז מי שמרגיש הכלי שלו שלם, הוא לא מבין שמה שהוא מבין ומה שהקדוש ברוך הוא מבין זה לא באותו תדר בכלל. זה ברור שמה שאני מבין זה הרבה יותר קטן והרבה יותר מצומצם ממה שהקדוש ברוך הוא מבין. מי שמרגיש שהוא כלי שבור, פירושו של דבר שיש לו בחיים מטרות גדולות, תאורות קדושות שהוא לא לגמרי תופס אותה, לא לגמרי תופס. וזה לא מרתיע אותו, והוא לא מפחד מזה, וזה לא מבריח אותו אחורה, והוא עומד מול זה והוא אומר, אני כלי שבור, לא תופס לגמרי, אבל את זה אני רוצה. כי אם הכל יהיה אצלי פסטורלי, מובן, אז אני עובד את עצמי, לא את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נוצר בעולם, לא כדי שאני אכניס אותו לתוך העולם שלי ואני לא בוא, שב, זה נורא נחמד שאתה פה. הקדוש ברוך הוא נמצא בעולם כדי שנתקדם אליו, כדי שניקח את החיים ונרים אותם למקום יותר אמיתי, יותר צודק, יותר טהור, יותר ישר, יותר בריא, יותר אלוקי. אז ממילא, כדי להיפתח לקדוש ברוך הוא, אומר פה המהר"ל, אתה חייב להיות כלי שבור. אם אתה קולט שאתה שבור, סימן שיש לך ענווה. מה זה ענווה? ענווה זה לא לנסות להכניס את מה שאתה רואה לתוך עולם המושגים שלך. הרי הרבה אנשים רואים את אותו דבר. שני אנשים מסתכלים על אותה תופעה. כל אחד יסביר מה הוא ראה, יבין אחרת. נכון, רואים שני אנשים רבים. אם נראיין שני אנשים שרואים את שני אנשים שרבים, יש מצב שכל אחד יזדהה עם אחד אחר. אתם ראיתם את אותו דבר, נכון? אז איך אתה מזדהה איתו ואתה מזדהה איתו? זה יכול להגיע גם לרמה של מה בדיוק קרה, כל אחד רואה קצת אחרת. הוא לא שם לב לאיזה נקודה, הוא כן שם לב לאיזה נקודה. נכון? למה? כי כל אחד יש לו את המבט שלו. מה זה ענווה? ענווה פירושו של דבר, אני רוצה לשים לב שהמבט שלי מקטין פה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. טוב, זה מה שכתוב פה במהר"ל. מפה אני רוצה לצאת לעבודה גדולה שהרב פה מחדש בכמה וכמה פסקאות בורות התשובה. אולי דיברו איתכם על זה, אני לא יודע. אז בואו נראה את הדברים. בפרק ה' פסקה ו', יש כמה וכמה פסקאות על זה. ננסה אולי להקיף את זה בפעם, פעמיים הקרובות. הרב אומר פה ככה, מבלדי מחשבת התשובה, מנוחתה וביטחונה, לא יוכל האדם למצוא מנוח, והחיים הרוחניים לא יוכלו להתפתח בעולם. טוב, יש פה כמה מושגים שצריך להבין אותם. מה זה מחשבת התשובה? אז אני צריך להבין, בסדר? זה עוד שנייה ננסה להבין את זה. אז יש פה מחשבת התשובה. אז בלי מחשבת התשובה, מנוחתה וביטחונה, כנראה שמחשבת התשובה מייצרת איזה מנוחה והרגשת ביטחון. אני צריך להסביר עוד. בלי זה לא יוכל האדם למצוא מנוח. האדם לא יצליח להישאר רגוע. הוא לא יהיה שלב ושלם מול עצמו. למה? זה כותרת? תכף נראה. והחיים הרוחניים לא יוכלו להתפתח בעולם. לא תהיה שום התפתחות רוחנית. למה? אז עכשיו הרב מסביר. החוש המוסרי, חוש. מה זה חוש? חוש זה לא שכל. חוש זה תביעה פנימית, רצון פנימי ש... אתה רואה איזו סיטואציה ואתה אומר, שמע, זה לא יכול להיות. למה לא? כי זה לא יכול להיות, זה לא אמיתי. זה חוש. זה לא מתחיל מאיזו הבנה, מאיזה משהו שאתה מפתח בשכל. חוש. החוש המוסרי, הטבעי, כמובן זה טבעי שאפשר לפתח. נדבר על זה. זה חוש טבעי שאפשר לפתח אותו. אבל הוא טבעי. החוש הטבעי, המוסרי הטבעי, תובע מהאדם את הצדק, את הטוב, את השלמות. נכון? יש לאדם חוש מוסרי, ממילא הוא רוצה להיות בן אדם שעושה דברים שהם צודקים. הוא לא יכול לדרוך על אנשים, דרוס אותם, להשתמש במרפקים כדי להשיג איזה ג'וב. בן אדם שיש לו חוש מוסרי אלמנטרי, מפותח, הוא לא איבד את זה, אז יש לו חוש, הוא לא מסוגל אחרת. הוא רוצה לעשות טוב, הוא רוצה לעזור, הוא רוצה להועיל. למי? למי שצריך. הוא רואה איזה מישהו שצריך, הלב שלו יוצא מהמקום. יכול להיות שאין לי מה לעשות, זה יכול להיות. אבל ההזדהות וזה שזה נוגע בי, מאיפה זה מגיע? זה החוש. החוש תובע מהאדם את הצדק, את הטוב ואת השלמות. לא רק צדק וטוב, אלא גם להיות שייך לדברים שלמים. אני לא רוצה להיות עובד השם ככה, בקטנה. אני רוצה להיות עובד השם שלם. אני רוצה להיות צדיק שלם. אני רוצה לקיים מצוות שלם. חוש, עוד פעם, מי שלא איבד את החוש הטבעי שלו, את החוש המוסרי שלו. אבל החוש המוסרי הזה מובנה בתוך האישיות, מי שזה מפותח אצלו, או מי שלא הרס לעצמו את זה, אז זה קיים לו בתוך הלב, וממילא זה צועק לאדם בחיים, זה איזה אזימות כזה. יש דברים שאתה לא יכול לעשות. יש דברים שאתה לא יכול להשתתף בהם. יש דברים שאתה מאוד רוצה להתחבר אליהם. מאיפה זה מגיע? זה חוש. חוש. חוש הזה הוא סוער, הוא סוחף, הוא לא שוקט, הוא לא נעלם. זה לא איזה סברה שאתה... אם אתה זוכר אותה, אז אתה תגיד אותו. אם אתה לא זוכר אותה, זה משהו שמלווה אותך כל הזמן. אבל, אומר הרב, השלמות המוסרית, אתה מצד אחד תובע אותה, מאוד רוצה אותה. אבל השלמות המוסרית, כמה רחוקה היא מהאדם להגשימה בפועל. אתה רוצה להיות הכי מוסרי, הכי שלם מוסרי שיש. נו, יאללה, בכבוד. איפה אני ואיפה החוש המוסרי שלי? יש פה פער שהוא בלתי ניתן לגישור. והרב ממשיך. וכמה כוחו חלש, לא כי הוא אפס, מול תביעות הגדולות שלו. כמה כוחו חלש לכוון מעשיו אל התואר של האידיאל, של אידיאל הצדק הגמור. אז הרב עובר פה עכשיו על הצדק, על השלמות, על המוסר. כל התביעות הגדולות שלנו הן קיימות בלב אינסטינקטיבית חזק מאוד. אבל בן אדם מרגיש גדול עליי. אני מת על זה, מת להיות כזה. אבל איפה אני ואיפה זה? זה אי אפשר. לא מצליח לממש. אני כלי שבור. לא מסוגל. יש בי רצון להיות משהו שאני אפילו לא תופס אותו. אידיאל הצדק הגמור. משהו ענק, אדיר. מת להיות אותו. א', אני לא כל כך תופס אותו עד הסוף, אבל החוש המוסרי שלי אומר, אני מת להיות כזה. צד שני, נו נו, אז יאללה, בוא תממש. אי אפשר לממש. זה כל כך גדול וכל כך מוחלט וכל כך רחוק מהחיים הפשוטים שלי. אז מה אני עושה עם זה? ואיך ישאף אל מה שאיננו ביכולתו כלל? איך אפשר לשאוף למשהו שאתה לא יכול לממש? ופה כבר הרב אולי רומז שיש כאלה שיצרו להם כבר פתרון. כי החוש המוסרי תובע תביעות מאוד מאוד גדולות. אבל אי אפשר להיות ככה. גדול עליי, זה ירסק אותי. אני לא אצליח. באמת אני לא אצליח. אז הפתרון הקל, בוא ניקח את התביעות הגדולות האלה, נוריד להם קצת את הדגל, נקרב אותו אלינו, לתביעות, אל תהיה קיצוני. אל תהיה, לא יודע איך לקרוא לזה. אל תהיה חנוק, אל תהיה קיצוני. בואו נוריד קצת התביעות למקום שאני יכול לממש. אני מרגיש עם זה טוב, אני מרגיש סבבה, אין לי מצפון, הכל בסדר, יש רק בעיה קטנה. החוש המוסרי שלי, איפה שהוא יודע שאני עובד על עצמי. כי אם אני מוריד את האידיאל הגדול לאידיאל יותר קטן, אז כל מה שנמצא באמצע הוא לא צודק ולא אמיתי ולא שלם, ואני יודע את זה. אבל אין לי ברירה. מה אני יכול לעשות? כדי להצליח לחיות שמח, אמיתי, מחובר לעצמי, לשאיפות שלי, שזה יהיה אני לא יכול לחיות כזה אידיאל גדול. אני לא יכול להיות כלי שבור. לא רוצה להיות כלי שבור. כי כלי שבור הוא מרגיש חלש. הוא מרגיש שזה לא עובד עד הסוף. הוא מרגיש, איך הרב יקרא לזה, לא שלם. איזה בן אדם רוצה כל החיים שלו להרגיש לא שלם? אם בחרת מטרה שכל הזמן אתה לא מצליח לממש אותה, כדאי שתתעורר, המטרה שלך לא מפוקסת. תחפש מטרה אחרת שיותר מתאימה למידות שלך, לא המידות הרוחניות, לגודל שלך, ליכולות שלך, כי אחרת אתה פה מתחיל, אם בן אדם החליט שרוצה להיות ציפור, אז כל הכבוד לו, זה צריך לטפל בו. אי אפשר לדמיין דמיונות. אתה לא יכול לציפור, אתה לא יכול לעוף. אי אפשר. אז גם אי אפשר לחיות, לפחות כרגע, את האידיאל של הצדק הגמור. בואו נצמצם פערים, נתאים את האידיאלים למציאות, ואז נרגיש טוב. יש הרבה אנשים שזה הפתרון שלהם. במודע, חצי מודע, שלא במודע. מורידים את האידיאלים. ממילא לא כל דבר צריך להיות עד הסוף, ולא כל דבר צריך להיות כל כך כבד, ואל תגזים. מאיפה זה מתחיל? זה לא מתחיל בגלל שזה... הם דווקא. יש פה משהו אמיתי במה שהם אומרים. אידיאל, להיות כלי שבור, זה דבר שלא, לא, זה לא כיף. כל הזמן להרגיש שאתה לא. אדם רוצה להתחיל משהו, לעבור דרך איזה דרך, לסיים, להגיד, זהו, הצלחתי. אני חייב לחוות, איך קוראים לזה? צריך לחוות חוויית הצלחה, להרגיש ביטחון עצמי בדברים. אם יהיה לי אידיאל יותר מדי גדול, אז זה ירסק אותי, אני לא רוצה. וממילא, בואו נוריד את האידיאל. הרב פה, הוא כמעט, אני אקרא את זה שוב, הוא כמעט אומר, אני מבין מאיפה זה מגיע. לא מסכים, אבל מבין. אז החוש המוסרי, נקרא עוד פעם, שורה שנייה. החוש המוסרי תובע מהאדם את הצדק והטוב, את השלמות, את השלמות. והשלמות המוסרית, כמה רחוקה היא מהאדם להגשימה בפועל, וכמה כוחו חלש לכוון מעשיו, אל התואר של אידיאל הצדיק הגמור. כמה זה קשה, מסובך, לא נמצא בחיים הפשוטים. כולם חושבים הפוך, כולם מתנהלים הפוך. אז מה אני עכשיו יהיה מוזר? אני אהיה בן אדם מוזר? כולם יגידו, מה, הוא משהו, משהו הסתובב אצלו. ואיך, איך הרב אומר פה, איך ישאף אל מה שאיננו ביכולתו כלל? זה לא אמיתי. אבל אומר הרב שזה לא נכון. הרב מנסה להגיד, אני מקדים את ההמשך. אם אתה עובד השם, זה רק אם אתה כלי שבור. ככה המהר"ל אמר, הרב הוא יגיד את זה תכף במילים שלו. אבל זה דורש פה שינוי של כל המערכת החשיבתית. למה לשאוף, מה לעשות, כי זה באמת מתסכל. כל הזמן לשאוף דברים גדולים, אתה לא מצליח. אז מה עושים עם זה? צריך להיות מתוסכל. יש עניין להיות מתוסכל בחיים. ברור שלא. אז אומר הרב פה ככה. לזאת, התשובה היא טבעית לאדם. והיא משלימתו. אם האדם עלול תמיד למכשול, להיות פוגם בצדק ובמוסר, אין זה פוגם את שלמותו. מאחר שעיקר יסוד השלמות שלו היא ההריגה והחפץ הקבוע אל השלמות. והחפץ הזה הוא יסוד התשובה שהיא מנצחת תמיד על דרכו בחיים ומשלימתו באמת. אני אנסה להסביר פה קצת כמה שאני מצליח להבין פה. מה הרב אומר פה? הרב פה מייצר תשובה איך לחיות עם דגל גדול, אמיתי, לא להוריד אותו. כי זה מתסכל. איך חיים את זה? הוא אומר הרב, נכון? באמת דגל גדול זה מאוד מאוד לא פשוט. אבל זה לא פשוט, אומר הרב, זה לא פשוט אם אתה רוצה להצליח. רוצה להיות מושלם, אז אתה לא תצליח להיות מושלם. הוא משהו שאתה לא תצליח. כל הזמן יש לך בתוך הלב קנאה ותחרות ואגו וכל מיני דברים שאתה צריך להילחם בהם. אז איך אתה יכול להיות מושלם? אתה לא תצליח. מי אמר שצריך להצליח? מה המטרה? והרב פה מחדש חידוש גדול. מה המטרה בתור עובד השם? כי עד היום חשבנו, זה הגיע מהעולם המערבי, או לא יודע מאיפה, שהמטרה היא להצליח. יש לי מטרה, אחזר קבוצה, רוצה להצליח. לא מצליח, בוא נבדוק למה. אם אי אפשר להצליח, אז משהו במטרה לא עובד. מי אמר שזה חייב לעבוד ככה? אבל צריך להסביר את זה קצת. הרב מנסה להגיד, המטרה שלנו זה לרצות להשתלם. זה השלמות. איזה מין דבר מוזר זה. לרצות להשתלם. זה שאתה רוצה להשתלם, אתה לא משתלם. אתה לא שלם. אז יש לך מטרה, אתה לא מממש. אומר הרב, זה לא נכון. אם אתה עובד השם, ואתה שם אידיאל ענק מול העיניים, בידוע שאתה לא תצליח לממש הכל. לא תצליח לתקן הכל. עכשיו, אני לא מדבר על שולחן ערוך. זה ברור. לא מדבר על זה. שולחן ערוך, כל אחד צריך להיות צדיק. אבל גם אם אתה צדיק, איזה מלחמות פנימיות יש לך מול האגו, ומול קטנות, ומול קנאה, ומול כל מיני יצרים. אני לא צריך לתקן את זה. מי אמר שצריך לתקן את זה? צריך לרצות לתקן את זה. מה זה עוזר לי שאני רוצה? אני רוצה לתת משל שאני חושב שיכול להסביר פה קצת את העניין, קצת לקרב את זה לחשיבה שלנו. יש הבדל בין בית לבין נגריה. סליחה על הדוגמה, אבל זו דוגמה טובה פה אני חושב. מה ההבדל? לבית נכנס רק כלי שלם. מה שלא שלם, לא נכנס הביתה. זה לא מחסן גרוטאות פה, נכון? זה שבור, או תתקן, תחזיר שלם, או זרוק. נכון? בבית הכל צריך להיות שלם. זה המטרה. אבל בנגריה זה בדיוק הפוך. מה נכנס לנגריה? רק כלים שבורים. מה לא שבור? לא נכנס לנגריה. לא נכנס, מה כלי שלם? מה יש לי לעשות איתו בנגריה? קח אותו לזה מישהו, תמכור אותו. אין מה לעשות איתו בנגריה. כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, איזה עולם הוא ברא? הוא ברא עולם בית, או שהוא ברא עולם נגריה? המבט הפשוט אומר, אני רוצה להיות שלם, הקדוש ברוך הוא ברא אותי כדי שאני אהיה שלם. מי אמר שזה נכון? הקדוש ברוך הוא ברא אותי עם גוף, בתור בן אדם, עם קטנות, עם מורכבות, עם סיבוכים. הקדוש ברוך הוא ברא אותי כזה. לא אני, בגלל שאני מקולקל, אז אני כזה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם. אז הוא ברא עצים בתוך נגריה. ומה המטרה בנגריה? לתקן. זה המטרה. המטרה בנגריה, לתקן. איך מתקנים עץ? לוקחים עץ ענק, חותכים, מלטשים, מבריגים, מדביקים, צובעים, מסדרים. זהו, זה המטרה. אף נגר לא יגיד, איי, 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 הביאו לי פה עץ. אני צריך עכשיו לפתוח אותו, ואני צריך עכשיו להדביק אותו. זה עבודה. בשביל זה יש נגריה בעולם. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא לקח יצור חומר גלם, בן אדם. הבן אדם הזה לא יכול להיות שלם. הוא לא יכול להיות שלם. למה? ככה הקדוש ברוך הוא עשה אותו. זה מובנה. אז מה עושים? אנחנו בנגריה. מה עושים בנגריה? מתקנים. האם בנגריה עד 120 שנה, בן אדם, מה הוא צריך לעשות? אתה הגעת לנגריה. תשמח. מה עושים בנגריה? שם תקנים את הרגל, שם תקנים את הפלטה, שם תקנים את המגירה, שם תקנים את זה. יש בחיים כל כך הרבה דברים שצריך לתקן. ברוך השם. זה בעיה שצריך לתקן. תלוי לאיזה, לאיפה נכנסת. מי שנכנס לבית, אז אם כל הזמן צריך לתקן, זה בעיה. אבל מי שנכנס לנגריה, מצוין, בשביל זה נכנס לו לנגריה, כדי לבוא לתקן. מה אנחנו מרוויחים פה? אנחנו מרוויחים פה, אני חוזר למשפט הראשון, מבלעדי מחשבת התשובה, מנוחתה וביטחונה, לא יוכל האדם למצוא מנוח. למה? כי תביעת הצדק שלו תיקח אותו למקומות מאוד 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 גדולים, והתכלס שלו נמצא במקום מאוד רחוק משם. וממילא או שהוא מוריד את הדגל, או שהוא נכנס לדיכאון. איך אפשר לחיות דבר כזה גדול? הרי אני, מה המטרה? המטרה להיות מושלם. המטרה לגמור. המטרה לתקן את כל הבעיות ואז אני מושלם. אי אפשר לעשות את זה. אי אפשר. המטרה כל כך גדולה ואנחנו כל כך רחוקים, אי אפשר לגמור את המטרה הזאת. אז לא יוכל האדם למצוא מנוח. כי מצד אחד הוא רוצה לגדול, מצד שני יודע שהוא לא יכול. אז הוא פה תקוע בין שתי כתבים שהוא כל הזמן מנסה פחד להיות פה, פחד להיות שם, וזה לא עובד. הוא לא צריך להתקדם. וגם הדיכאון הזה לא יוכל, יגרום לזה שלא יוכלו החיים הרוחניים להתפתח בעולם. לא יהיה לך אמון שאפשר לצמוח לאנשהו. למה? כי אם אתה הגעת לבית, יש פה יותר מדי עבודה. מה אני אעשה עם כל הדבר הזה? זה צריך לזרוק להביא חדש. אין מה לעשות עם זה. אבל ברגע שאנחנו משנים את המטרה, ואנחנו מבינים לאיפה הגענו, ו- ואת זה הקדוש ברוך הוא רצה. הקדוש ברוך הוא שם אותנו בנגריה, לא כדי שנגמור את הנגריה. מישהו פה רוצה לגמור את ה-120 מהר? המטרה פה, לתקן. לא יוצאים מהנגריה. בנגריה תמיד יש מה לתקן. תמיד יש מה לתקן. לא צריך לגמור. אז מה זה? אנרכיה? הכל עושה מה שהוא רוצה? חס ושלום. בתוך הנגריה שלנו, אומר פה הרב, יש דבר אחד מאוד מאוד מרכזי. מה? חפץ קבוע אל השלמות. כל הזמן תרצה לגדול. לאן? למטרות הגדולות שאתה רואה. יש לך מטרה גדולה, אתה יודע שאתה לא יכול לחיות אותה. זה קשה, אבל זה אמיתי. זה אמיתי. טוב, אז אני אף פעם לא יהיה המטרה הזאת. אתה גם לא צריך להיות המטרה הזאת. אתה צריך רק לרצות. ברגע שאתה רוצה, אז לאט לאט אתה לא מסכים לאיפה שאתה נמצא. אז אתה רוצה לתקן את זה. אתה רוצה להיות גדול, אז בוא תתקן את זה. אחר כך תתקן את זה. ומה נשאר? אין סוף נשאר. בסדר. ואחר כך תתקן את ההוא, ואחר כך תתקן את זה. אתם יודעים, יש באורות הקודש הרב כותב איפשהו, שגם אם בן אדם תיאורטית, יש צדיקים, צדיקים יסודי עולם, שתקנו את כל המידות שלהם, ואת כל השאיפות שלהם, ואת כל הרצונות שלהם, הכל זז, הם יצאו לפנסיה? לא. הגלגול הקודם, או חטאי הדור, מחכים להם. אין בעולם שלנו מישהו שיצא מהנגריה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא מאוד שמח, שיהיה לנו דגל ענק, ואנחנו חיים במקום מאוד מאוד רחוק, אבל בגלל שאנחנו רוצים לגדול, רוצים לצמוח, רוצים להתפתח, רוצים להוסיף. בזה שאנחנו רוצים להוסיף, אנחנו רוצים להיות שמחים. איזה יופי. הצלחנו לתקן את זה, ועכשיו לתקן את זה. אף נגר לא מבואס שהוא הולך לישון בלילה, ויש לו עוד מלא עבודה למחר. זה מצוין, ברוך השם, בשביל זה יש נגריה. לתקן ולתקן ולתקן ולהוסיף ולהיות שמח. אבל לא גמרתי. מי אמר שצריך לגמור? מי אמר שצריך לגמור? אלא מה? צריך לרצות באמת את הטוב. יש פה בן אדם שבאמת רוצה את הטוב. רוצה לא 5 דקות ביום. זה קוראים לזה מחשבת התשובה. עכשיו את התשובה הזו אומר שבן אדם מלווה אותו בחיים כל הזמן השאיפה, אני רוצה להיות טוב, אני רוצה להוסיף, אני רוצה ללמוד. איפה שהוא לא הולך, הוא מדבר עם אנשים, הוא עושה, הוא הולך לעבודה, הוא חוזר הביתה. מה המנוע שלו? מה מניע אותו? הוא רוצה שיהיה לו כיף? או שהוא רוצה לגדול, להוסיף, להיות יותר טוב? אתה מדבר עם מישהו? אתה בא ללמוד ממנו, או שאתה בא להתנגח בו, כי אתה מבין יותר טוב. מה מניע בלב, מה המנוע שמניע את החיים? מחשבת התשובה, פירושו של דבר, יש איזו מחשבה כזאת, שהיא יושבת לך כל הזמן בראש. אני, יש לי שאיפות אדירות. אני יודע, יש הרבה דברים שצריך לתקן. אבל כל דבר שאני פוגש, אני רוצה לראות מה אני יכול לגדול ממנו, מה אני יכול לצמוח ממנו. אדם כזה, למרות שהוא חסר, מה זה חסר? הוא בתוכו יכול להיות במלחמות פנימיות אדירות. הוא כועס לפעמים, הוא רוצה לכעוס. הוא חושב על עצמו לפעמים יותר מדי. אז בואו נקרא את הרב. לזאת התשובה היא טבעית לאדם, והיא משלימתו. מה הכוונה תשובה? אז תכף נכניס גם את זה. אם האדם עלול תמיד למכשול, מה זה עלול? עלול, הכוונה... זה לא עלול להיות, אלא כמו שאם בעיניו חסר לו אוויר בגלגל הימני ברכב, אז הרכב יש לו סטייה קלה ימינה, נכון? אז זה הכוונה ברב, עלול. עלול הכוונה, יש בתוכנו איזה סחף פנימי שמנסה לקחת אותנו לכל מיני דברים מורכבים. אם האדם עלול תמיד, לא לפעמים, תמיד למכשול, כל רגע פתאום איזה קטנות, פתאום לחשוב על עצמי, פתאום לחשוב על דברים לא טובים, לחשוב ייאוש. זה כל הזמן נמצא באדם. האדם גם לא נמצא תמיד במרומי המרומים שלו. להיות פוגם בצדק ובמוסר. יש בתוכנו מלחמות פנימיות שאנחנו מכירים אותן. אין זה פוגם את שלמותו. זה לא אומר שאתה לא שלם. למה? הרי יש בתוכי דברים לא טובים. אז מה המטרה? המטרה לסלק אותה. אומר הרב, לא נכון. זה שיש בתוכנו מלחמות פנימיות, זה לא אומר שאנחנו לא שלמים. כי מה מוגדר שלם? זה לא הייטק פה. זה לא חומריות. יש מטרה, בוא נראה את הדרך, יש בוצה. לא עובד משהו, יש פה איזה כשל בדרך. לא. פה חייב להיות שיש פה איזה עלילות לדברים לא טובים. אנחנו בני אדם, אנחנו בתוך החומר. יש בתוכנו מורכבות. זה נורמלי. צריך ללחם בזה, ודאי. צריך שולחן ערוך, אמרנו, ודאי. אבל גם מי שמקיים שולחן ערוך, זה לא אומר שאין בתוך השערות. יש שערות. אז מה? זה בעיה, אני רוצה שיהיה שקט. מי אמר צריך שיהיה שקט? הקדוש ברוך הוא שם אותנו במקום שלכתחילה זה נגריה. יש מלא מה לתקן. יש מלא שערות, מלא מורכבות. אז מה? מאחר... זהו, עוד לא דיברתי על התשובה, עוד שנייה, צודקת, שאלה טובה, עוד שנייה נגיע לזה. מאחר שעיקר יסוד השלמות שלו, של האדם, היא ההריגה, איפה אתה שלם? אני רוצה להרגיש שלם, אני רוצה להרגיש שאני בסדר, אני רוצה להרגיש שאני מתקדם, אני רוצה להרגיש שאני עושה מה שאני צריך. איפה אתה עושה מה שאתה צריך? לא בזה שאתה מושלם, בפרקטיקה, לא, זה לא זה. אלא, מה מגדיר אותי כשלם? יסוד השלמות שלו היא ההריגה והחפץ הקבוע אל השלמות. אתה כל הזמן מצד אחד לא מצליח לחיות בפועל את האידיאלים הגדולים, אני מממש מה שצריך שם נורא ודאי, אבל אני לא חי שם, זה הזמן. אבל אני רוצה כל הזמן לגדול. כל הזמן יש בתוכי את מחשבת התשובה. אני כל הזמן שואף, אני כלי שבור. יש בתוכי איזו מטרה להגיע למשהו מאוד מאוד גדול שאני לא יכול כרגע. אני שבור. וזה, מי שהולך ככה, אומר הרב, זה הדבר, בואו נקרא את המשפט הבא. והחפץ הזה הוא יסוד התשובה. זה שאדם רוצה לחזור בתשובה, מאיפה זה מגיע? רוצה לחזור בתשובה לא כי צריך לתקן את המעשה הזה או לתקן את המעשה ההוא. זה לא מתחיל מפה. אלא... יש בתוכי איזה חוש מוסרי שאומר לי, אני רוצה להיות הכי קדוש שיש, הכי אמיתי שיש, הכי טהור שיש, הכי אלוקי שיש, זה מה שאני רוצה. וממילא זה מפריע לי, וזה מפריע לי, והוא מפריע לי. אז למה אני רוצה לתקן את עצמי? לא כי רוצה להיות מושלם, כי אני רוצה להיות אלוקי. אז יש פה איזה מצב מעניין כזה, שאדם מצד אחד כל הזמן רוצה את הדברים הכי גדולים, הוא לא יכול לממש את זה, נכון? הוא לא צריך. אבל זה שאתה שואף לגדול, ואתה מקבל את עצמך ככזה, זה מה שיגרום לך לאט לאט לקחת את החיים ולהרים אותה, לקדם אותה. מה הבעיה? אפשר להיות בסתירה פנימית. נכון? זה קשה לחיות את זה, אבל אני לא חושב שזה קשה לחיות את זה מסיבה אחת. כי אני רוצה להיות טוב, ואני חי במקום פחות טוב. ואז מה? ואז מה? אז אפשר לקחת כדור, ואז אתה לא מרגיש, אתה מאבד, אתה מאלחש, אתה טעם. הכל מצוין, הכל בסדר. אבל זה שלפעמים קשה לי עם איפה שאני נמצא, יכול להיות שזה המנוף הכי גדול שיגרום לי לתקן את זה. להתקדם. אז מי אמר שצריך להיות במקום שהכל מצוין והכל שלם? אנחנו בעולם הזה. בעולם הזה יש מורכבות ויש שאיפות אדירות, שאם אני רוצה אותה, ואני דבק בהם, אז הם לא ייתנו לי לשקוע בדברים המסובכים ולהגיד, טוב, אז בוא נשאר פה. בוא נשאר כך. זה שיש בי כאב, מי אמר שזה בעיה? אולי זה המנוף שיוציא אותי משם. אולי זה המנוף שיעזור לי להתמלות בכוח ובמוטיבציה ולתקן את זה. אחר כך תקן טעום ולתקן פה. וגם לדעת, אני כלי שבור, אני יודע מראש, אני לא יכול להיות מושלם. כואב לי לא כי אני לא מושלם, כואב לי כי אני כל כך רוצה להיות צדיק. ופה אני לא מצליח, אני מת לתקן את זה. נו, אז תתקן. ואחרי שאני אתקן את זה, אני אמור לתקן את ההוא. נכון? מצוין. אז מתי אני גומר? מי אמר שצריך לגמור? מי אמר שצריך לגמור? לתקן את החיים פירושו של דבר, לא ללחוץ על כמה שורות במחשב, ללחוץ סנטר ואז זה מתבצע. תקן את החיים זה לקחת כוח, כוח, תקן אותו, קדש אותו. ואז יש פה בן אדם שמצד אחד השאיפות שלו נמצאות בשמיים, מצד שני הוא לא ויתר עליהן. השאיפות הגדולות האלה עוזרות לו לאסוף את החיים, לא להיבהל מהם, לא להסכים לדברים המורכבים, ולאט לאט לאסוף את החיים, להרים אותה. עד מתי? 120 שנה. זאת הבעיה, המטרה, הרב קורא לזה פה, המהר"ל קרא לזה, גם המטרה היא לא, אתה לא יכול להגיד זה זה. המטרה זה להיות, מה? מסכים. מצד אחד, אם מפנים את המבט רק למטרה הגדולה, אתה הולך לאיבוד. מצד שני, אתה גם חי פה לגמרי. ומנסה לעשות דברים טובים, ומקיים מצוות, ועושה את כל הדברים הטובים. אבל יש גם הרבה סיבוכים. מה אני עושה איתם? אז האינסטינקט אומר, תשמע, המטרה הזאת היא, אני הולך שם לאיבוד. בוא נוריד אותה. מה, כבר בסדר, הכל בסדר. מה אתה אומר בסדר? אני מסכים עם המצב כמו שהוא כרגע. אני לא נלחם בו. אני בטוח חייב, אם אני מוריד את הדגל, אז אני מקבל את המציאות ככה כמו שלי. כל הסיבוכים שלה, כל הקשיים שלה. אני אומר, אמן, על זה שהמציאות סובכת, מורכבת, עם הרבה רוע והרבה מורכבות, בתוך הלב שלי. הורדתי את האידיאל, אז אני מסכים לזה שככה זה החיים. אין מה לעשות. הדבר היחיד שיוציא אותי מזה שככה זה החיים, זה שיש לי דגל ענק. מצד אחד. מצד שני, אני לא אומר, סתכל רק על הדגל, שכח מהחיים. זה אולי במזרח יגידו דברים כאלה.
מה הדגל? כאילו לא לחתור בשום חלק?
לא לחתור. לרצות להיות שייך לצדק, ליושר, לקדושה, במושגים הכי 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 תיאוריים וגדולים שלה. זה צריך להיות בתוך הלב. וככל שבן אדם יותר מקיים מצוות, זה עוד, לא יודע, נראה את זה היום, יותר מקיים מצוות, יותר עובד השם, אז החוש המוסרי שלו תובע ממנו תביעות יותר שלמות, יותר גדולות. אבל אז הוא מסתבך עם היום-יום. למה זה נקרא להסתבך? מה הבעיה בזה שאני מורכב? מה, אני אמור להיות מושלם? השאלה כמו שואלים. בעולם המערבי, מה שלא מושלם לא שווה. אתה מנהל, ובסוף השנה עושים תשקיפים, תזרימים, והחברה שלך לא הכניסה כספים, אנחנו נחליף אותך. תכלס, הצעות, אין משחקים. למה? ככה זה עובד בעולם הזה. אבל בעבודת השם, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? הרי אני רוצה להיות עובד השם. וכשאני עובד השם, אז אני רואה כמה אני לא שם. נו, אז מה הוא רוצה ממני? הוא רוצה בדיוק שאת זה תאגן. שם תחיל. הוא רוצה משהו מאוד גדול, מבין שמאוד רחוק, וממילא, נו. אז בוא נתקן מה שאפשר. מה שאפשר נתקן. כמובן שמן ארוך, שמן ארוך.
זה לא יכול לסבור בעבודת השם, כאילו, אני כל מיני אגיד, לא
נורא, אם זה מפלסטיק, אז את צודקת. אני אסביר מה אני מתכוון. אדם שרוצה להיות צדיק, אז הוא לא יגיד, טוב, רציתי, הוא עושה, טוב, מספיק. מי שבאמת רוצה, אז הוא לא יוותר לעצמו. כי הוא באמת רוצה להיות צדיק. אז הוא רוצה להיות צדיק פה. זה מפריע לו שהוא, לא יודע, חבר שלו אמר לו משהו, והוא ענה לו ככה, בקורא מאוד מבוקז, והוא ענה לו ככה קצת לא יפה. אז אם הוא באמת רוצה להיות בן אדם הכי מוסרי שיש, זה אוכל אותו. איך עשיתי דבר כזה? אולי אגיד, בסדר, לא נורא. אם אתה באמת רוצה להיות אמיתי, אז הדברים שמפריעים לך, הם באמת מפריעים לך. הם לגמרי מפריעים לך, הם יוציאו אותך מהאדישות שלך. וזה ידחוף אותך לתיקון. אלא מה? אל תכנס לתיקון שיש מלא מה לתקן והכל מסובך. לא, זה בריא שזה ככה. זה נורמלי שזה ככה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כי זה משהו כל כך גדול, כל כך אמיתי, והלב שלי כל כך חושק בזה, ואוהב את זה, ומזדהה עם זה, ומאמין בזה, שזה יותר גדול מהכל. משל, למה הדבר דומה? קצת לסבר את האוזן. אתם עוד לא בגיל, אולי מהצד השני. לא תמיד ילד עושה מה שאמא שלו רוצה. לא תמיד. לפעמים לא. ולא משנה מה הילד עושה, אמא נורמלית, מרוב שהיא אוהבת אותו, אז לא משנה מה הוא עושה, היא אוהבת אותו. למה? הוא עשה לך את זה, הוא עשה לך את זה, הוא בכלל לא מקשיב, הוא בכלל עזב את הבית, הוא עשה ככה, הוא עשה ככה. לא משנה. אמא אוהבת את הילד שלה. למה? מה יוצא לו מזה? זה לא למה, זה כוח חיים אמיתי שיש לך בתוך הלב, שמרוב שהוא אמיתי, רק תקשיב לו. הוא כבר ימשוך אותך ללכת לאיפה שאתה רוצה ללכת. אם כל הדברים הם בנויים על פי מטרות וביצוע, זה נקרא עובד אנושי. כל מה שקשור למשהו אנושי, אתה צריך להסביר לי למה לשאוף, למה לשאוף, ואז להראות לי שאני יכול גם לממש. בדברים אנושיים ככה זה עובד. כי אחרת למה שאני אשאף למשהו שמישהו פה רוצה להיות ציפור? זה לא עובד, נכון? אי אפשר להנחית על מישהו מטרה שלא קשורה לחיים שלו. אבל כשאתה עובד השם, אף אחד לא ינחית עליך. זה חוש מוסרי. זה יושב בתוך הלב. נולדנו עם זה. זה עוצמתי מאוד. אי אפשר לפספס, אפשר להדחיק את זה. אפשר. אפשר להדחיק את זה, אפשר להשכיח את זה. ממילא אם אתה שם את זה בצד, אתה הופך להיות מכונה. כי כל החוש המוסרי שלך זז הצידה, כל התביעות העדינות, האציליות של החיים זזים הצידה, מה נשאר? מימוש. אתה נהיה קריש הייטק, אתה נהיה קריש של העולם הזה, אתה מצליח לעשות כסף, אתה מצליח להגיע להישגים, אתה מצליח לעשות הכל, רגע, אתה דורס גופות באמצע. אתה לא רואה שאתה פה עכשיו כדי... אתם יודעות, כל מי שהופך להיות מנהל בהייטק, הוא לא נולד כזה, הוא היה צריך להוכיח ולדחוף כמה אנשים בדרך ולדבר עם ההוא שהוא יקדם אותו ולעשות כל מיני קומבינות. אתה לא פתאום נהיה מנהל בנק או פתאום נהיה איזה מחט בצבא בלי לקמבן ולדחוף ולהוביל. רגע, אבל זה לא ישר, זה לא אמיתי. אז יש כאלה שמצליחים בין הטיפות לשמור על היושר וגם לעשות את הדברים האלה. אבל בן אדם שמזיז הצידה את כל היושר שלו, את כל התביעה שלו להיות אמיתי, להיות צודק, להיות טוב, להיות שלם, אז הוא הופך להיות מכונה. כל הערך הפנימי, החוש הפנימי, שנותן לו את צדקת הדרך לכל מה שהוא עושה, נעלם ממנו, ואז המצב לא טוב. לכן אומר פה הרב, אדם שחי שמה, אז מחשב את התשובה, כלומר, אדם שמבין את הסוגיה הזאת, עכשיו דיברנו עליה, אז ממילא המחשב את התשובה מייצרת בתוכו מנוחה. מנוחה זה לא הכוונה שב על הכיסא, תנוח, לא עושים כלום. אלא אתה נלחם בנחת. אתה מבין, זה לא בעיה שיש הרבה בעיות. זה בסדר. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. בשביל זה הוא ברא את העולם. שנסתכל על הבעיות, נלחם בהם, אני נלחם בנחת. וביטחונה, אני בטוח... שאם אני ממשיך בדרך הזאת, אני הופך להיות יותר טוב ועוד יותר טוב. עכשיו שאני עוד יותר טוב, עוד יותר טוב, עוד יותר טוב, כבר אין סיבוכים? יש עדיין סיבוכים. המטרה היא לא להפסיק את הסיבוכים. המטרה היא שאני בן אדם, בתוך עומר, ויש לי צמאון אדיר לחפש משהו מאוד מאוד שלם. זה שאני מחפש את המשהו השלם, זה מה שיגרום לי להתקדם. לא להתעקע ולהגיד זהו. אני כבר מושלם, אני כבר יודע מה עושים פה. זה לא זה. זה תשובה מסוג אחר. תשובה מסוג אחר. הבעיה שנגמר לנו הזמן. טוב, אז פעם הבאה בעזרת השם איכשהו נמשיך. כל טוב לכם.